ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני צריך לדבר היום על נושא מאוד רחב, ואולי נקדיש לזה שני שיעורים, כי כאשר אנחנו מדברים על יהדות השוויוניות, אז אנחנו לא מדברים רק על קומוניזם, יהדות לעומת קומוניזם, אלא אנחנו מדברים על הרבה נושאים. למשל, כל הנושא שהיום הוא החדשות, שכמעט אסור לפתוח רדיו בימים האלה, כל הסיפורים על יחס לנשים וכל זה. באמת אתמול ראיתי מאמר בארץ, יש שם טיפה ציוד גם, אבל בסך הכל הוא צודק, עיתונאי חרדי, לפעמים לפרסם מישהו מהברנז'ה החרדית, אז הוא כותב שאצלנו אין בעיות כאלה, כי אצלנו יש מה שאתם לועגים להדרת נשים ולהפרדה, ומה שחרדים דורשים גם באקדמיה שיהיה גברים ונשים לחוד, והאוניברסיטה העברית עומדת על הרגליים האחוריות שלה, שלא יקום ולא יהיה, לא ייתכן להפריד בין נשים וגברים, זה נגד כל התפיסה של האוניברסיטה העברית. אז הוא אומר, הנה, זה גורם לכל הבעיות. חז"ל אמרו את זה כבר, כשאתה מעמיד אדם על פתח בית, טוב, זה לשון חז"ל, מותר להתבטא ככה, אחרת זה מילה גסה, אתה מעמיד אדם על פתח של בית זונות, מה יעשה ולא יחטא. ככה המציאות. אז מה נגיד, נשים מודרות? נשים לא מודרות, כל מודה בת מלך פנימה. אבל זה נושא רחב מאוד בפני עצמו, שאולי נקדיש לזה פעם הבאה או פעם אחרת דיון. אז אני לא רוצה לדבר על זה. יש גם עניין של שוויוניות כלפי הגוי. אז גם פה, בקיצור נמרץ, זאת לא גזענות אם הגוי יש לו מעמד נחות בארץ ישראל או בכלל, מפני שבעצם אנחנו גזענות פירושו של דבר שאני לא שום סיבה, רק בגלל שהעיניים הכחולות או השיער הבלונדיני שלי, אני המלך של העולם, אני רשאי לרצוח כל מי שלא כמוני. זה לא מה שאנחנו אומרים. ובתיאוריה הגזענית הנאצית ובכלל אין לך גם סיכוי. אצלנו אנחנו אומרים הפוך, הגר צדק הוא נמצא במעמד מאוד גבוה, ואהבתם את הגר ועוד כל מיני דברים. אז כך ש הלוואי גזענות כזו, אנחנו אדרבה מזמינים אותו להתגייר, לא רצים אחריו, אבל אם הוא גר צדק באופן אמיתי הוא שואף להצטרף לעם היהודי, אז יש מצווה מיוחדת לקרב אותו ולאהוב אותו. זאת לא גזענות. ספרו שעד כמה שאתה לא רוצה להצטרף לעם היהודי, אז כמובן אתה תוראי לעם היהודי, זה סיירת מטכ"ל. אז כן, יש עוד הרבה נושאים של מעמדות, כהן, לוי, ישראל, אבל שוב, הדברים האלה הם לא הולכים על חשבון אחרים. בדרך כלל כל המעמדות וכל הזכויות זו אחריות, זה לא פריבילגיות. הכהן יותר אחראי מהלוי, והלוי יותר אחראי מישראל, והוא באמת מנותקים במידה רבה מהאפשרות לעסוק בחקלאות ודברים שבזמנו היו מביאים את העושר עם עין, את העושר לבני אדם. אז לא היה להם שדות ונחלות, היו להם רק מגרשים בערים, והם היו מחויבים לעבוד למען הציבור. אני לא חושב שהם היו מקבלים משכורת. הדבר היחיד שהם כן היו מקבלים זה מתנות כהונה ומתנות לוויה, אבל זה לא היה משהו מסודר ולא משהו שאפשר היה לסמוך עליו ולהתפרנס ממנו. אז כך שבעצם כל הנושא הזה של מעמדות, בדרך כלל על פי העיקרון אני אומר לפחות, זה לא היווה הפנייה וכיפוח, אלא זה היווה מי מוכן להיות יותר אחראי ויותר נושא בעול, והאנשים האלה הם באמת מטבע הדברים, אף אחד לא יגיד שזה כיפוח עם הקט פרסן שמפכ"ל המשטרה מקבל משכורת של 84 אלף שקל לחודש. לא רע, לא לא רע. אז כן, אבל טוב, זה אולי קצת מוגזם ההבדל בינו לבין שוטר פשוט, אבל מצד שני כל אחד מסכים שמגיע לו משכורת יותר גבוהה מאשר שוטר פשוט. למה? כי הוא שבע ימים בשבוע, 24 שעות ביום, אחראי על מערכת מאוד מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, מלאת סיכונים, מלאת כאבי ראש, דורשת את כל האדם פלוס, החיים הפרטיים שלו כמעט ולא חיים, אז זה ברור, למטכ"ל ומפכ"ל וכולי, אף אחד לא יתווכח על זה שזה לא נקרא קיפוח אם הוא מקבל תנאים, מקבל נהג צמוד ועוד כל מיני דברים. לי לא היה אכפת שיהיה נהג צמוד, לא היית צריך אז להפריע לך, אבל בסך הכל זה לא דבר שאדם מהשורה יכול לצפות לו, לדרוש אותו, ואם הוא כן יקבל, אז יגידו שהוא טייקון שחי על חשבון הציבור ומייצר סוג של מעמדיות ואפליה ועוד כל מיני דברים לא צודקים. אבל אני מדבר פה על בדרך כלל משרות ציבוריות. גם טייקון, גם טייקון, אם זה לא אדם שירש הרבה כסף, אפילו מי ירש הרבה כסף, אבל הוא מתנהל מהכסף בצורה צודקת, זה לא דבר שהיהדות אי פעם פסלה. אדרבה, זה מודגש בהרבה מקומות, ברכת השם היא תעשיר, הרמב"ם כותב שאנחנו בפרשייה של האבות הקדושים, האבות היו עשירים, זה אדם מודגש גם בפסוקים, עצמת ממנו מאוד, אבימלך אומר ליצחק, אצל אברהם אנחנו רואים, אצל יעקב, שצון ושפחות ועבדים, יש לי כל, בקיצור, הם היו עשירים. הכהן הגדול היה עשיר, ואם אין לו היו מגדילים אותו מאחד. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה עשיר, יש לך עוגה, נתח יותר גדול בעוגה של העולם הזה. וממילא אתה יותר עצמאי, אתה פחות תלוי באחרים. וממילא, כעת מתעוררת השאלה, מה אתה עושה עם הרבה הכסף שהיה לך? אז מסופר על רבי יהודה הנשיא, שלא היה אדם עשיר ממנו בארץ, כן? ואף על פי כן, בעת פטירתו, הוא הרים את עשר אצבעותיו כלפי מעלה, ואומר, סעדי במרומים שלא נהניתי מהעולם הזה, אלא ככלב המלקק מהשלולית או משהו. מה זאת אומרת, אם הוא היה כל כך עשיר, מסביר המהר"ל, שהפשט הוא שהוא בעצם עני ורוכב על החמור. מה זה עני ורוכב על החמור? חמור זה חומר. כשאתה רוכב על משהו, אתה יותר גבוה. כן, יש לך יותר כוח, יש לך יותר מהירות, אתה פחות מתאמץ, כן? אבל השאלה אם החומר רוכב עליך או אתה רוכב על החומר. רוב עשירי העולם, רוב האנשים שמחפשים ממון, אז אצלם הממון זה הופך להיות להתמכרות, לשעבוד, וזה גם חלק מהתרבות שלהם, חלק מהאישיות שלהם, כן? אבל אדם שהוא עשיר, ואת העושר, מה רבי יהודה הנשיא עשה עם עושר? הוא פרנס את כל התלמידי חמים שבארץ ישראל, והקים את הפרויקט הגדול ביותר שאין לו אך ורע, אולי אפשר לדמות, להבדיל, כן? זה רחוק מאוד מזה, אבל אפשר לדמות, אני יודע, פרויקטים כמו האנציקלופדיה התלמודית, או כל מיני פעולות אחרות של קודיפיקציה, שבו אתה מסכם ומנסח ומבהיר את כל החומר. אז זה רבי יהודה הנשיא עשה בפשטות לבד. לא כתוב שהיה לו צוות של עורכי משנה או עוזרים, היה לו תלמידים, אבל כולם עסקו בזה, והוא הפיץ את זה. איך הוא יכל לעשות את זה? וממנה המון אנשים שיפיצו את זה, וסתם כן היו לא עוזרים, אני מתכוון לא עוזרים ברמה העקרונית הגבוהה, אבל עוזרים ברמה הטכנית בוודאי היו לו, אלפים ורבבות שהפיץ, זה עולה כסף להפיץ, גם בעולם העתיק זה עלה כסף להפיץ. אז זהו, הקדיש את רוב רכושו, וגם רוב רכושו נתן לו את המעמד להיות נשיא ישראל, ולכן מנהיג את עם ישראל היה מנהיג המלך בעצם האחרון של עם ישראל, ששילב תורה וגדולה וקדושה והכל, ולכן אנטונינוס מלך רומי פשוט התבטל כלפיו, וזה עשה לעם ישראל, וזה בעצם העצים את התורה. אז ודאי שיש מעלה לאושר, עושר זה כוח, עושר זה עוצמה, כן? מאידך גיסא אנחנו יודעים שהאדם עשיר חייב במיסים גדולים לעניים ולחברה, כן? כל שאדם יותר עשיר, הקורבן שלו יותר, אמור להיות יותר יקר, קורבן עולה ויורד, האדם עשיר יותר, אז במיוחד בחקלאות, אז הוא מפריש מסרני, הוא מפריש לקט שכחה ופאה וכו' וכו', הוא עושה את המצוות יותר בעידור, הוא סתם נותן צדקה לעני עד חומש מן חסף ולפעמים יותר. הדברים הללו הם בעצם סוג של עושר, בוא נגיד יש ביטוי ההפוך לגמרי שמשתמשים בו היום במדיה בשיח, קפיטליזם חזירי. מה זה קפיטליזם חזירי? אפילו שאתה חוטף ככל יכולתך, וכמובן ככל שיש לך יותר, אז יש לך יותר הזדמנות לחטוף עוד. אדם עשיר, זה לא אפילו שהוא יכול להתעשר כמו אדם רגיל כל שנה ב-5%. אדם רגיל, יש לו כסף חסכונות, שם את זה בחסכונות טובים, אז אחרי מיסים הוא בדרך כלל הרכוש שלו גודל ב-4-5%, כן? זה הדבר, אם הוא מהמר ושם את זה במניות מטורפות או הולך ללס וגאס, אז הוא יכול להפסיד את הכל או להתעשר פי 10 או פי 100, כן? אבל אני מדבר על משהו סולידי. אדם עשיר מאוד, גם אם הוא סולידי, כן, הוא לא מהמר, הרווחים שלו הם הרבה הרבה יותר, כי הסכומי כסף שמדובר שם הם יכולים לייצר רווחים אדירים, כן, שאדם רגיל יכול רק לחלום עליהם. אז אתם מבינים, זה נקרא קפיטליזם חזירי. אולי זה קיים גם ביהדות, שהאדם עשיר יש לו הזדמנויות יותר, אבל יש לו גם ממנה מחויבויות יותר. האדם העשיר הוא היה בעצם מחויב לעניים, היה מחויב לחברה, היה מחויב לקהל, בדרך כלל הם היו האנשים שהיו נבחרו להיות טובי העיר, שוב זה עבודה ציבורית, עבודה של תרומות, אם אתם אנחנו קוראים על אנשים עשירים צדיקים, נגיד הייתי בפראג לפני שנתיים, אז יש שם על רבי אליהו מייזלס ועוד כל מיני שמות שאני כבר לא זוכר אותם, הגבירים האלה, הם בנו בתי כנסת, בנו ישיבות, תמכו בעניים, בנו בתי כברות, הם בנו המון מפעלים שנקראו על שמם, אפילו לפעמים במתן בסתר, וזה הפך אותם לאנשים מכובדים מאוד, לא סתם העובדה שהם היו עשירים, מוריץ פאפנהיים ועוד, ווינה, הם היו שתדלנים של החצר המלכותית, אין, החצה מרותית אפילו לפתע מהם כסף, אבל הם, אני מדבר על אלה שזכורים לטוב, הם ניצלו את העושר שלהם כדי להציל את המסרן ולקדם את לימוד התורה ואת המעמד של עם היהודי, הצילים והרוסנים והקיסרים ובעלי השלטון, התחשבו בכסף היהודי הזה כאשר הם ביקשו בתמורה, הם לא הפסידו על זה באופן אישי, אבל הם ביקשו בתמורה על ידי זה לחזק את היהודים שבגולה הם היו סמרטוט, הם היו הסקופה נדרסת, אבל הם הצליחו להרים את קרן היהדות. אז זאת הגישה היהודית לכסף, והגישה היהודית לכסף מאמינה בקפיטליזם, אבל בקפיטליזם של צדק, קפיטליזם שבו אתה מסייע לחלש, קפיטליזם שבו אתה עושה מצוות, קפיטליזם שבו אתה גם חי כמובן ברמת חיים יותר טובה, אתה גם מערך יותר, אתה פותח את ביתך לרווחה. אברהם היה עשיר, אז היה לו ויתה אשל בבר שבע, זה אחד מהקולות הראשונות המפורסמות שלו, מה זה אשל? ארבע פתחים, כל הזמן הולכים, הולכים עולים, עולים כסף, עולים, אני זוכר שהרב נבנצל היה תמיד אחרי תפילת ותיקים בכותל בשבת, היה מזמין את כל בחורי הישיבות שיוכלו אצלו, ואז יום אחד הרב בינה, שאדם כשהוא במיטבו הוא איש חסד ואיש צדיק, לא תמיד הוא במיטבו, אבל כשהוא במיטבו, אז הוא מיד עשה חשבון, גם הרב נמצל, הוא לא אדם עני, הוא בא ממשפחה בעלת אמצעים, אבל לא עד כדי כך שכל בחורי הישיבות שמתפללים בכותל ותיקין, לפעמים זה היה עשרות עשרות, כן, יוכלו לאכול לצורך הצהריים, אז הוא ארגן מקביט לצורך העניין, ולא רק מקביט, הוא ארגן אנשים שהתנדבו להגיש ולנקות ולהביא ולקנות ולעזוב, אבל לא משנה, הרב נמצא לא ביקש את זה, אפילו הרבנית שהייתה יותר פרקטית מהרב נמצא, היא גם לא ביקשה את זה, היא רק לפעמים ביטה איזה טרוניה כאשר בחורי ישיבות לא התחשבו בכלל בסדר או בניקיון, אבל אתם יודעים, ככה זה עבד מאז ומעולם. לא היה מושג של גביר נכבד שלא ביתו לא היה פתוח לרווחה, או לעניים, או לבני ישיבות, או לאורחים שהגיעו מרחבי הארצות לכל מיני דברים. אז לא היו בתימן, איפה הם התארחו? הם התארחו בדרך כלל אצל בלבטים, בלבטים שיכלו להריח, שלהם בית גדול מספיק והיה להם אמצעים לתת מספיק מזון וכיוצא בזה. אז כך שזאת הייתה תמיד הגישה היהודית לכסף. יש פה עניין יותר עמוק. יש פה גם עניין שקפיטליזם, אני רק רוצה להדגיש את העיקרון ואחרי זה נשמע אותך. עד עכשיו דיברתי על כלכלה נטו, כן? על הוצאות והכנסות כאילו, כן? כמובן שזה שהולכתי להוסיף, גם כשאתה מרוויח כסף זה חייב להיות ביושר, אפילו כלפי גוי, כן? יש הלכות הונאה, יש הלכות ריבית, יש הלכות גזל וגניבה, ואם אתה מקפיד על כל הדברים עד הסוף, לפעמים קשה להרוויח כסף. חפץ חיים היה תקופה שהוא פתח יחד עם אשתו מכולת, הוא לא רצה להיפנס מתואר, ויש סיפור שהיה יהודי קטן קומה ולא בריון גדול, אם כי הוא הריך ימים עד גיל 95, אבל מסופר שהוא היה במכולת ומישהו שם גנב כיכר לחם. חפץ חיים היה אדם פיקח וראה את זה מזווית עיניו, אז הוא שגנב יוצא, אז החפץ חיים מתחיל לרוץ לגנב, אבל הוא היה בריון יהודי, כן, רץ יותר מהר, והחפץ חיים הצליח להתאמץ והשיג אותו, ואז הוא ככה ממש נבוך והכל, כל פעם הוא ידע שזה לא סתם במכולת, החפץ חיים אומר אין לי מה לאכול בבית וזה, אומר, ודאי, ודאי, זה שלך, רציתי להגיד לך שלא תרגיש צער שאתה כביכול גונה, ודאי, מחול לך ונתון לך ותבוא כל יום ואני אתן לך, אבל הוא הקפיד על מידות, על משקלות, על ריבית, על עונה, על כל הדברים האלה, בסוף החנות פשטה את הרגל, ובדרך כלל אנשים עשירים בוא נגיד שהם לא מקפידים, אפילו אני מדבר על בני תורה וחרדים, לא מקפידים על כל קוצו של יהוד שהחפץ חיים מקפיד בענייני ממון ומסחר וכיוצא בזה. אחד הדברים השכיחים ביותר שכמעט כל סוחר נכשל בו, אני לא מבין גדול במסחר, אני לא סוחר, אבל אני גם לא מנותק מהחיים, אז אני זוכר ששני אנשים, זה ממש תפס אותי, שני אנשים, אולי שלושה אנשים בעלי מקצועות אמרו לי וידוי במשך ימי רבנותי, אז אתה
שומע מה הולך ביום יום אצל האנשים ברחוב. אמר לי עורך דין, אין עורך דין שהוא ישר לגמרי, כן? אמר לי סוחר, אין סוחר שלפחות לא עובר בגניבת דעת, הוא לא גונב כסף, אבל לפחות הוא יגיד, זה, כן, זה מוצר טוב, ישבח את מרקול טוב. כן, הוא לא יגיד ברגע שאתה נכנס לשם, תראה, יש פה בעיה, ובעיה כזו, ובעיה כזו, ובעיה כזו. הוא כן יכול להגיד, אני במקרה הכי טוב, יכול להגיד שיש פה ספרה סוג א', לכן אני לוקח מרבה כסף, ואלה הוא יבין שיש גם ספרה סוג ב' וג', או שלכתחילה יש לו אגף של ספרה סוג ב' וג'. אבל להדגיש ולחדד מראש את החיסרונות במוצר, זה נדיר ביותר. זה כבר כמעט חפץ חיים, אז אתה לא מרוויח. אלא אנחנו משתדלים להגיד שהייתי במקולת, יהודי בן תורה אפילו, ידעתי, וזה, אני רוצה להוציא לאז, כן? ואני רוצה לקנות שם איזה מוצר מסוים, דווקא מוצר שחשוב, התאריך התפוגה שלו. זה היה חלב ללא לקטוז. וזה די יקר, עולה פי ארבע מחלב רגיל. ויש שם בדיוק היה תאריך, שפק טוב פה באותו יום. אז אמרתי, ואתם שמת לב, סליחה, וזה וזה וזה, כן בטח, מיד הוא קורא לעוזר שלו, תוציא את זה, אנחנו זורקים את זה. כן, כבר יומם, אני נכנס, אני רואה את זה שם, אוקיי, אז לא רציתי להתקוטט איתו, אבל זה כבר סוחר ישר. אז אמר לי סוחר, אין ישר לגמרי ואין סוחר ישר לגמרי. אמר לי רופא, אין רופא שלא יצטרך לתת את הדין שהוא מזרזל בחיי נפש. כי כל איחור של רופא, או כל עייפות של רופא, או כל הסנחה של רופא, לפעמים זה נוגע לנפשות. על זה מפורש באמת, טוב שרופאים לגיינו, מה פרטון שהוא בלום, כבר שהוא עושה כל הזמן בדבר כל כך רגיש וכל כך איזה, והוא לא שם לב את כל המעמד שלו, זה יכול לעלות בחיי אדם. לפעמים יש טעויות, רופא זה גם אשמת המערכת, זה אשמת שר הבריאות, כן? שני שרים, אמר פעם רבי גדול, והיום יש לנו שר בריאות חסיד גור, אז אני לא יודע אם הוא מסוגל להקפיד על זה, זה גם קשה להקפיד על זה, אבל שני תפקידים קשה מאוד שאדם ירא שמיים גמור יקבל על עצמו, שר הבריאות ושר הדתות. שר הדתות הוא צריך לחתום על צ'קים בשביל עבודה זרה, נסיעות וכל מיני דברים. שר הבריאות, אם אתה עוצר למשל סל תרופות, כן? או אתה לא נותן תקציב ראוי לכל מיני דברים, או אתה לא מנהל את המערכת ביראת שמיים וברצינות עד הסוף, וזה עבודת פרך שם כדוגמתה, הוא משתדל, הוא נחשב שר בריאות די טוב, אבל עדיין זה לא מושלם, זה רחוק מלהיות מושלם. אם יש לו זמן ללכת לחתונות ולבר מצוות יותר מדי, סימן שהוא טיפה מזרזל, זה עבודת קודש כדוגמתה, וכל טעות קטנה, כן? יכולה להסתיים בנפשה. אז זה לא אוקיי, זה בקשר לעצם המערכת ולעצם הדברים. אבל אני רוצה להדגיש פה משהו פילוסופי עקרוני. קפיטליזם מדבר על הכוח של האינדיבידואל, על הכוח הפוטנציאל של האינדיבידואל, האדם האינדיבידואל, להשקיע, לעמול ולשאוף להצטיינות. בקומוניזם, בקיבוץ, בשוויוניות, מטבע האדם זה לא קיים כמעט. וגם מבחינה פילוסופית, במילה האידיאולוגיה משתמשת. מה לעשות על זה?
הרמב״ם לא מונה השימון כאחד התנאים לבן אדם שהגיע לדרגת הנבואה?
כן, כן. כן, אבל שם יש מפרשים שהשירות זה הכוונה, זה בחינה של איזוס, השיר השמח בחלקו. אבל הכהן גדול כתוב, זה צריך להיות גדול מאחד בחוכמה, עושר ונוי. אז כתוב, חוכמה הוא חכם, זה דבר בעל בדיקה, או שיש לו איזה או שאין לו. נוי זה כדי שהוא יהיה אדם שמייצג את הקודש. זה עניין שלם שקשור להם. לנוי שדווקא הדבר הקדוש הוא דבר שיוצר נתק, ברגע שהכהן גדול, סקן אהרון יודרד על פירידותיו, בניך כשתלי זיתים, סובב שולחניך, ויש שם נוי, מה נהדר מראה כהן ויוצא גוז בשבילים, לא היה בית נוי כמו בית המקדש, זה מקרב את האנשים שמפחדים, מרגישים ניכור וזרות כלפי קדושה. אז זה דבר של נוי. אבל עושר, כתוב, אם לא היה עשיר, אז נותנים לו, מגדלים אותו מאחד. וההסבר שם, לעניות דעתי, אולי ראיתי את זה באיזה מקום, ההסבר שהוא יהיה בלתי תלוי. שהוא לא יצטרך להיות תלוי. בדרך כלל שאדם הוא תלוי, אז זה גורם להרבה מגבלות. אז מלך, בטבע הדברים, הוא לא תלוי כי הוא עשיר ומלך פורץ גדר. אבל הכהן גדול, אין לו את ה... כוח של יש למלך. אז כדי שהוא יהיה בלתי תלוי, אז באמת רבנים למשל, אז נגיד הרב הראשי לירושלים שעשה פה הרבה שינויים לטובה בקשרות כל מיני דברים, היה הרב ז'ולטי זצ"ל. למה? הרב ז'ולטי היה אדם עשיר, והוא פשוט לא היה צריך להתחשב לא במועצה הדתית יותר מדי ולא בבעלי החנויות שמשלמים על ההכשר וכל הדברים, אז הוא הצליח להעביר כל מיני נהלים ותקנות שהביאו לשיפור של סטנדרטים של כשרות ועוד כל מיני דברים אחרים. זה באמת היה דבר מאוד מאוד מהותי. ובאמת בזמנים עתיקים, הרבה מאוד מהרבנים, עתיקים, אני לא מדבר, כל מוסד הרבנות הוא בערך מוסד, כמו שאנחנו מכירים היום רבנות, הוא מוסד בין 700-800 שנה, כן? אבל בדרך כלל הרבנים לא קיבלו מסכורות, או לא קיבלו מסכורות מספיקות. השיטה הייתה אולי לא שיטה נחמדה במיוחד, אבל כך היה טבע הדברים מבחינה חברתית, שאת העילוי של הישיבה היה מחפש הגביר של העירה, הוא רצה להתהדר, שלא חטא, לא רופא, ולא תואר שני או שלישי בפיזיקה או במתמטיקה, אלא היה אילים שלו לבן שבו. אז בדרך כלל הוא קיבל גם תמיכה כלכלית, ולכן הוא יכול להיות נטול נקיות בעבודה הרבנית שלו. כך עושה פעם דבר, והיו רבנים שלו עניים, אז שם זה התחיל לפעמים להסתבך, כי הם לא קיבלו בדרך המשכורות של ממש, או הם קיבלו משכורות ומשכורות רב, אז קיבלו כל מיני מתנות בפורים, או בחגים, או בכל מיני דברים. אבא שלי זיכרונו לברכה מספר, שכשהוא גדל באיזה עיירה קטנה, בהונגריה, אז הוא מספר שהיה שם רב, תלמיד חכם גדול, עם 15 ילדים או משהו, היה נמרות, נתנו לו משכורת, אבל זה היה הערה קטנה, ובכל הערה קטנה היה רב שאם הוא היה חי היום היה יכול להיות חבר מועצת גדולי התורה. הם היו בדרך כלל, היו הרבה, ברוך השם, כל הכישרונות הלכו לישיבות, לא לטכניון ולא לאוניברסיטה, וכולם התנקזו אליי הישיבות. ובאמת היו כמעט בכל העירה, במזרח אירופה או בכל מיני מקומות אחרים, אני מתאר לעצמי גם כן, היו רבנים שהיו ידעו כפשוטו מי זה רב ראוי, מי ששולט בש"ס ופוסקים ישר בהפוך, הם היו כן, אוקיי? אבל העירה לא היה כסף לתת משכורות בהתאם, כן? אז מה? אז היו כמה אנשים יותר מבוססים. אז אבא שלי, זכרונו לברכה, היה סוחר תבואות וחקלאות. אז הוא אומר, הוא היה אחראי, הוא היה נותן לרב לפני פסח את תפוחי האדמה ואת היין. סוחר אחר היה נותן את המצות. אז הוא אומר, מטבע הדברים, שאלתי אותו, זה לא יצר איזה מצב של מגע או שוחד. זאת אומרת, פעם היה לו דין תורה, סוחרים יש גם הרבה דין תורה. זאת אומרת, הרב היה יהודי צדיק, הוא אמר, תלך לרב בעיירה אחרת, אני לא רוצה לדון. אבל זה ניסיון, זה כבר בעיות. אוקיי? מה? כן? כן? כן, כן, כן. זה תמיד, תמיד עזר. מצד שני, מי הם העשירים? אז אם הוא עשה לבד את הכסף, אז כל דבר שהוא לא היה שקוע בלימוד. אלא אפילו אם דרך כלל הם היו עשירים, שצריכים להיות, קודם כל צריכים להיות תמיד חמים מופלגים. אז בדרך כלל היו אנשים שירשו כסף, או אנשים שהיו נשואים לכסף. אבל זה היה בחברה שמאוד הריצה תלמידי חכמים. אתה מבין? היום תראה לי, אני מכיר כמה מה, באופן אישי אפילו, כמה מהטייקונים הגדולים של העולם הדתי. כן? כמה מהם לוקחים מחתנים רבנים? לא מחפשים מחתנים רבנים. כמה מהם מרשים לילדים שלהם להמשיך בלימוד בישיבות? אני מכיר טייקון אדיר, שכמעט ישב שבעה, שהבן שלו נשאר בלימוד. ואני מכיר טייקון אדיר אחר, שהבן שלו למד פה, והוא הכריח אותו ממש בשני ידיים, והוא היה אומלל מאוד, שייכנס לביזנס. והוא גדל לאדם די אומלל, כי הוא מאוד רצה להישאר בלימוד. אוקיי? איך כתוב במסירת ישרים? השירות היא ניסיון לאדם מצד אחד, והניעות ניסיון לאדם מצד שני, כלפי להתפתח בלימוד ובתורה. לפי הניסיון שלי, אז בישיבה או במקומות אחרים, היום הניעות זה לא כל כך ניסיון. למה? כי בני עניים יזהרו בני עניים שתצא תורה, זה דבר שדאי מתקיים. במיוחד אם אדם, אם הוא לומד מצוין, הוא יקבל משרה, אז הוא לא יהיה עשיר, אבל הוא יוכל להתקיים. אבל עשירים זה ניסיון אדיר. מעט מאוד עשירים מוכנים שהילדים שלהם ימשיכו בלימוד. אז מי ימשיך את העסק? מי הם יורשו את המיליונים? במיוחד הם בכלל מזלזלים בלומדי תורה, כי הרבה ראשי ישיבות באים ועומדים אצלם על הפתח ואין להם יום ואין להם לילה, שאם הם דתיים וחרדים, אז הם כל היום מטרידים אותם בהחזקת תורה ובאלמנות ועניים וכו', אז הם כבר ליבם גס בנושא הזה. יש פה בעיה סוציולוגית חברתית מאוד עמוקה שלא הייתה קיימת פעם. ומה זה נובע? זה נובע מזה שהיום יש לך אלטרנטיבות. פעם יהודי אפילו רצה ללכת, לפני 200 שנה יהודי רצה ללכת, הוא לא יכול ללכת. הדרך היחידה הייתה שמוצא את האוניברסיטה, לא היו מקבלים יהודים באוניברסיטה. ואם כן, היה נומרוס קלאוזוס שהיו מקבלים ממש בודדים. כן? אז איך אדם יכל ללכת לאוניברסיטה ועוד להתקדם באוניברסיטה ולקבל משרה באוניברסיטה, והיו כאלה שעשו את זה, להתנצר כלפי חוץ וחץ ונהיה כלפי פנים. אתם יודעים, לא, לא, לא. אז מילא, כל בעלי הכישרון, עם ישראל ברוך השם תמיד היו בעלי כישרון, הם נשארו בישיבות. אז כל התמונה החברתית הייתה אחרת. הכל השתנה. אבל נעבור כעת לנושא של העניין של האינדיבידואל. מה?
אני הייתי בספר
כאן, אני מביא
שהוא עשיר מהסיבה הזאת.
אוקיי. כי לא כל הדברים היו עשירים. לא משמע שאליהו שהעורבים הביאו לו לחם שהוא היה עשיר גבו. בכל אופן, העניין הזה של יהדות לעומת שוויוניות, אז היום אני רוצה לדבר על קומוניזם. כן, למה? 100 שנה למהפכה הקומוניסטית. אגב, יש בזה, זה מאוד מעניין, כי יש פה שינוי בין תאריכים. אנחנו בדרך כלל קוראים לזה מהפכת אוקטובר. כי לפי הלוח הרגיל זה באמת קרה באוקטובר, אבל לפי הלוח הסובייטי שינו כמה דברים שם בלוח, לא יודע איך ולמה, אבל התאריך של המהפכה הקומוניסטית זה היה ב-7-11-1917, זאת אומרת זה היה בנובמבר, לא באוקטובר, אלא קוראים לזה מהפכת אוקטובר, אבל לפי החשבון הסובייטי זה היה בנובמבר. שבע בנובמבר 1917, לפני 100 שנה. אז בעצם הייתה מהפכה קומוניסטית, שמי שניהל אותה היו בעיקר שניים, לנין וטרוצקי. לנין וטרוצקי, והמהפכה הזו התבססה על רעיונות שכבר קנו להם שליטה בעולם קודם. עכשיו, יש שני מושגים, אני כעת נותן לכם שיעור קצר בהיסטוריה או בעקרונות מדעי המדינה, פילוסופיה, יש שני מושגים שהם דומים, סוציאליזם וקומוניזם. אבל למעשה, סוציאליזם זה קומוניזם רך, או מבוא לקומוניזם. מה ההבדל המעשי בין סוציאליזם לקומוניזם? מה ההבדל המעשי בין סוציאליזם לקומוניזם? הוא שגם בסוציאליזם אנחנו כל הזמן דואגים לפועל, לאדם הפשוט, רווחה, חלוקת רכוש וכו' וכו'. אבל בסוציאליזם, קודם כל אין לך מה שנקרא ריכוז ברוטלי ואלים של אמצעי הייצור והרכוש בידי המדינה, כן? יש כן כל מיני חוקים וכל מיני תקנות איך לעזור הרבה יותר מהשכבות החלשות, אבל זה דבר אחד. בקומוניזם יש עיקרון, לא רק שזה ככה מבחינה מעשית, אלא יש עיקרון להשתלט על כל האמצעי הייצור, הן בתעשייה והן בחקלאות ובכל הדברים האלה, ולרכז את זה בידי המדינה. עכשיו, זה הבדל אחד. הבדל שני, שבסוציאליזם ממילא זה דבר הרבה יותר דמוקרטי, כן? ובקומוניזם זה מביא לידי דיקטטורה, במיוחד בבולשביזם. יש שתי שיטות בקומוניזם, שתי שיטות מעשיות. היה בולשביזם, בולשביקים, והיה מנשביקים. מה ההבדל בין בולשביקים למנשביקים? לנין וטרוצקי היו בולשביקים. הם הבינו שאת המהפכה צריכים לנהל וצריכים ליצור אנשים מאוד מוכשרים, אידיאליסטים לרעיון, כן? אנשים שמוכנים להשקיע בזה את כל מרצם ועונם, ואנשים קריזמטיים, כלומר קבוצת עילית שהיא תהיה סיירת מטכ"ל שתביא לידי המהפכה הזו את כל ההמונים שהם אנשים פשוטים, ברברים, לא מבינים, הרבה פעמים הם לא הבינו מה רע בצאר, למרות שהצאר היה עריץ, עושק, אכזרי, אבל הם ראו בצאר, האבא שלנו, האמא שלנו, רוסיה, הייתה מין מה שנקרא מיסטיקה שהצאר הוא אבא שלו, במיוחד של הפשוטה. עד היום, דרך אגב, באנגליה, למשל, יש תמיד ויכוחים להחליף את המשטר של המלוכה או לא, אז פשוטי העם הם בעד המשך המלוכה, אלה שנגד המלוכה הם האינטלקטואלים והעשירים, לא, לא אותם עשירים שהם לורדים, אני מתכוון העשירים שלא שייכים למפלגה השמרנית, אלא למפלגה ליבור או כאלה. אז הם, או האינטלקטואלים, הם, אבל הפשוטי העם, הם מעריצים את המלוכה ואת המלכה ואת כל מה שמסביב. למה? כי זה נותן להם מין תחושה של יש להם אבא ואמא וכתובת ברורה ויש פה גם היסטוריה ומסורות וכו' וכו'. אז לנין וטרוצקי, שהם היו גם אינטלקטואלים, גם חריזמטיים מאוד וגם אנשים שאידיאולוגים גדולים, אידיאליסטים לרעיון, אז הם באמת גם אכזרים לא קטנים, אז הם היו מוכנים לעשות דברים עוצמתיים מאוד, אבל עם קבוצה קטנה. טרוצקי הזהיר את לנין, אנחנו מדברים פה על קבוצה קטנה, איזה קבוצה קטנה? מדברים על רוסיה, קבוצה קטנה, קבוצה של נגיד 2,000 איש, כן? לא מדבר בקבוצה קטנה של 20 איש. לא אומר, מתוך הקבוצה הקטנה אתה צריך לבחור ועדת היגוי, ומתוך הוועדת היגוי אתה צריך לבחור מנהיגות. בסוף אתה תגיע שאותה קבוצה שהיא משליטה את רצונה על ההמונים, יש בה קבוצה מנהיגה שהיא תשליט את רצונה על הקבוצה של האלפיים איש. ובתוך זה יהיה לך כבר הקבינט והכל, שזה קבוצה של 10-20 מי, שהיא תשליטות רצונה על הוועד. ואחר כך, מתוך עשרה ועשרים איש, יקום לך כבר שתיים שלושה שהם יהיו הכי דומיננטיים והכי זה, בסוף יהיה לך דיקטטור. וכך היה, כך היה, הקומוניזם התפתח לכיוון הזה. המנשוויקים האמינו יותר בצורה הדמוקרטית, אבל הם הופסו במדועה מפני שהקבוצה הקטנה והאיכותית, שהייתה הרבה יותר נמרצת, הרבה יותר תקופה, והרבה יותר קיצונית, והרבה יותר אכזרית, כן, לוחמנית. אז הם ממילא הצליחו לתפוס את השלטון במפלגה הקומוניסטית, ובהמשך לכך לתפוס את השלטון ברוסיה. וההמשך של הפעילות שלהם הייתה לעבוד באלימות, מפני שהרבה תעשיינים כמובן התמלדו, אז הם הוגלו, היה מה שנקרא טרור למען ועוד כל מיני דברים, או נרצחו, כן, נדמה לי שנרצחו בשלבים הראשונים של המהפכה, נרצחו בין המתנגדים כ-150 אלף איש, אחר כך סטלין הצליח להגיע למספרים הרבה יותר גדולים, סטלין בימי חיה הצליח לרצוח איזה 25 מיליון אנשים, אבל כאלה שהתנגדו או שהיה נדמה לו שהתנגדו, הוא היה כבר בשלב מסוים הפך להיות למטורף, לאובססיבי, לצן הערים כערים, אבל טיהורים ומשפטי רעבה והכל, הוא כבר נהנה מזה מאוד, הוא היה מפלצת לא פחות מהיטלר, שמי יותר מבחינה מספרית, אבל כל פנים הוא עשה את זה לבני עמו, בני עמו הוא לא היה ממש רוסי, הוא היה גרוזיני, אבל הוא היה הרי כומר גרוזיני, אני לא יודע אם הוא גמר, סמיכה, אבל הוא למד בסמינר לכמרים, ובאיזשהו שלב הוא היה איש מפלצתי ממש, כן? שאלה טובה. שאלה טובה. הרבה יותר מזה. מי היה מייסד האידיאולוגי של הקומוניזם? מרקס. מרקס היה יהודי שאומנם התנצר, או שהוא התנצר, או שכבר אבא שלו התנצר, אבל הוא היה נין של רב. מרקס, קרל מרקס. קרל מרקס היה יהודי גרמני, כלומר כבר משומת, שכלכלן ופילוסוף, שהגיע לאנגליה, ושם הוא חבר מאנגלס, לא זוכר את שמו הפרטי, ואנגלס היה תעשיין במנצ'סטר, והיה הוגה דעות, פילוסוף, פרשן צבאי, עיתונאי, והם יחד כתבו את המניפסט הקומוניסטי. אחרי שמרקס כתב את ספרו הגדול, המונומנטלי, שזה התנך של הקומוניזם, הקפיטל, ששם הוא מתאר איך מלחמות מעמדות ואיך הכלכלה שמתונה בידי יחידים הורסת את החיים של ההמון ואיך הפרולטריון צריך לתפוס את השלטון והכל, הוא כותב על הגן עדן הקומוניסטי, על העתיד, על הרעיון. אז אנגלס היה בעל דעות דומות ואנגלס היה שיר גדול שנתן באמת את כספו לצורך העניין, הם נחשבים לאבות האידיאולוגיים במאה ה-19 של הקומוניזם. ב-1848 הם פרסמו את המניפסט הקומוניסטי. עכשיו, אבל הדבר עוד לא קרם עור וגידים, מתי זה התחיל לבוא לידי ביטוי, רק בעקבות מלחמת העולם הראשונה, כאשר רוסיה נקפה במלחמה, וב-1917 אז לנין חזר מגלות, הוא היה בצרפת, הוא היה באנגליה, הוא היה איש מאוד מאוד, הוא היה גאון, סטלין לא היה גאון, סטלין היה אולי גאון בסטניות, כן? אל תקרא סטלין אלא סטנין, הוא היה אדם סטני, האכזריות שלו והציניות שלו, זה ממש מדהים, זה מרתק לקרוא על החיים שלו, כמה שהוא היה אכזר, כמה שהוא היה ציניקן, כמה שהיה לו הומור שחור היום ונורא, כן? איך הוא רצח אנשים אחרי שהוא מתנשק איתם כבר 5 דקות. באמת היה משהו, ג'ינג'יס חאן היה קטן ומחו. ובכל אופן, אבל לנין לא היה רוצח בעיקרון, אבל כדי לבצע את ה... השתלטות ואת ההישגים הנדרשים להקים מדינה קומוניסטית, אז נהרגו, וטרוצקי היה יהודי, ברונשטיין קראו לו, אם מישהו אפילו הספיק ללמוד בחדר, מה? ברונשטיין, כן, טרוצקי, לאון טרוצקי, ולאון טרוצקי היה מייסד הצבא האדום, והיה אדם בעל כוחות אדירים, הוא היה גם פילוסוף אינטלקטואל אפילו יותר מלנין, והיה כנראה גם אכזרי יותר מלנין. ובסוף הוא הסתכסך עם סטלין, וסטלין השיג אותו במקסיקו, רצח אותו במקסיקו, 1940 נדמה לי, אחרי הרבה שנים, מה? 41. בכל אופן, הטרוצקיזם זה היה כבר אנטורה קרטה של הקומוניזם. לנין, אגב לנין נפטר בגיל יחסית צעיר, בגיל 54 נדמה לי, וכבר קודם הוא היה חולה וזה. בכל אופן, לנין גם יש אומרים שהיה יהודי, הוא היה לו זרם בעורקו דם יהודי, אבל הוא היה נוהם אדיר והכל. שניהם, גם לנין וגם טרוצקי, היו אנשים מדהימים מבחינות רבות, אבל היו גם אנשים קשים ואכזריים ובעלי כישרון נפלא וכריזמטיים מאוד וזה. על כל פנים, סטלין לא היה כריזמטי ולא היה אינטלקטואל ולא היה פילוסוף, אבל היה איש ארגון אדיר ואדם עם רצון ברזל. סטלין זה לא השם שלו, סטלין זה נקרא איש הברזל נדמה לי, השם שלו היה יוסף ג'יגשווילי או משהו, היה גרוזיני, וגם העוזר שלו שאחר כך הוא לא הוציא אותו להורג, אבל אחרי מותו של סטלין הוא הוציא להורג, ביריה, גם היה גרוזינים, וסטלין הסתמך עליו, הוא היה ראש הקג"ב, ראש הפלוגות השירות החשאי שהייתה אחראית לתיאורים ההמוניים, לגולגים, כל הגליות לסיביר ודברים נוראים. בכל אופן, ביריה הוצא להורג על ידי הראשים של סטלין ב-1953 נאמר. בכל אופן, יהודים עוד מימי מרקס, כן? יהודים תמיד היו מהפכנים, יהודים תמיד היו אידיאליסטים, והיהודים מאוד מאוד התלהבו מהרעיון הקומוניסטי, מפני שהרעיון הקומוניסטי מדבר על שוויון, מדבר על צדק סוציאלי, סוציאליסטי וסוציאלי, מדבר על עזרה לפשוט.
כן? גם יהודים תורניים.
יש אומרים, אני מחפש את זה, כי מישהו הראה לי את זה לפני הרבה שנים, שיש תשובה של החתם סופר שבה הוא מדבר בשבח הקומוניזם. לא היה קומוניזם שאנחנו מכירים, אבל הרעיון הקומוניסטי הוא כבר עתיק יומין, לתת שוויון, כלומר... מה? לא, קומוניסט שבו אתה מבטל את הרכוש הפרטי, וממילא הקנאה והתאווה והכבוד והמעמדות וכל הגורמים לשנאה ולמלחמות נעלמת. קומונה פריז היה משהו אחר לגמרי. קומונה בפריז היה ארגון טרור של עיריית פריז נגד המדינה. הם הפיצו רעיונות סוציאליסטיים, אבל הם לא... בכלל, הקומוניזם המודרני, מה הוא שונה מהקומוניזם העתיק? הקומוניזם העתיק כבר היה בימי אפלטון, דובר על זה בימי וירגיליוס, זנון, הם כבר מדברים על זה לפני אלפי שנים. מה שהם אומרים זה ששורש הרוע האנושי בנוי על, על, על רדיפת הממון ועל הניצול של ממון אם יש לך, או הניסיון להשיג ממון אם אין לך, כן? זה הפירוש, הקנאה מוציאה את האדם, במה אדם מקנה? האדם מקנה בעיקר קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל קנאה ברכוש, בכסף, במעמד, אז לבטל את זה. דרך אגב, החתם סופר, לא ראיתי אותו בפני, מישהו ציטט לי, אבל אני מחפש את זה, אבל יש לזה בסיס גדול מאוד כאשר אנחנו מדברים על ימות המשיח. כאשר אנחנו מדברים על ימות המשיח, אז כתוב בימים ההם יימצאו המעדנים כאפר, כן? וכולם יקבלו את הצורך שלהם להתפרנס, כן? ולא יהיה רצון העולם אלא לדעת את השם. וזה מאוד דומה לדור המדבר. כתוב לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, ושניים להם אוכלי תרומה. זאת אומרת, אוכלי המן ב-40 שנה, ואחר כך הכהנים, שהם לא עבדו, אבל הם קיבלו את הצורך שלהם מהציבור, ואוכלי המן במיוחד, קיבלו את הכל מהקדוש ברוך הוא. אז לא היה, לכאורה לא היה רכוש פרטי. אני אומר לכאורה כי זה לא פשוט. כתוב, מפני מה יתעשר משה רבנו מפסולתם של לוחות, עשיר כקורח. כנראה כן היה רכוש פרטי, אבל לכולם היה מספיק. כולם היה מספיק, מה? הבגדים גדלו עמם, לא היה צריך להחליף בגדים, הנעליים לא בלו. בקיצור, לא היו חנויות אופנה, לא היו חנויות בגדים בכלל, לא היה צורך בכלל. זאת אומרת, הריכוז האנושי, הכישרון האנושי, התנתב והתמרכז והתנקז, אל מה? אל לימוד תורה. אם לא היה לך לימוד תורה, לך מה לעשות, אלא להתלונן על השם. שהמן לא טוב, וזה לא טוב, וזכרנו את הדגה שלנו במצוות, אבל באופן אוטומטי, אנשים בעלי מעלה לא יכלו, גם אם רצו, לקנא כל כך, כן? חוץ מקורח שהיה עשיר, הוא באמת בגלל שהוא היה עשיר, אז הוא נהיה, העשיר ידבר עזות, הוא נהיה חוצפן, והוא יעז למרות במשה רבינו. איך הוא נהיה? מה? רב אשלג, כן, אומרים שהיה לו רעיונות קומוניסטיים. רב היה קומוניסט, בגוריון היה סוציאליסט קפיטליסט, היה דמוקרט סוציאליסט. בן גוריון היה יותר דומה לסטלין מאשר ללנין ולטרוצקי. לא הרג אנשים, אבל הוא היה איש תקיף מאוד וקשה מאוד, משתלטני מאוד, דיקטטור, למרות שהיה דמוקרט, אבל עד גבול מסוים. בכל אופן, היהודים נמשכו לזה כי הקומוניזם דיבר על גן עדן קומוניסטי. דיבר על הרמוניה, דיבר על ביטול הרכוש הפרטי שהוא עם כל חטאת. אז הרעיון הזה הוא באמת להתקיים לכאורה בימות המשיח, להתקיים לכאורה עם המן. אז ובכלל היהודים היו אידיאליסטים, היהודים חיפשו לתקן עולם. אז כשהם עשו את זה במסגרת דתית, אז היה, דיברנו על זה, אברהם אבינו היה אב המון גויים, לתקן את כל העולם, כן? אבל יהודים שהתרחקו מהדת, אז הם ניסו להיות המתקני עולם. יש בדיחה מפורסמת שקגנוביץ' אומר, יש ישיבת פוליט ביורו, אז בפוליט ביורו, ההנהגה של המפלגה הקומוניסטית, שהיא שלטה בברית המועצות, לא הייתה ממשלה, היה שר חוץ, שר פנים, אבל הם לא היו בעלי הכוח, בעלי הכוח היו ראשי המפלגה. המפלגה שלטה על המדינה, אז לא היו בחירות חופשיות, היו בחירות כלפי חוץ. אז יש בדיחה שיש ישיבת פוליטבירו, וקגנוביץ' מסתכל על השעון שלו כל הזמן. שואל אותו בוחרין, שקראו לו קודם רבינוביץ', אני חושב, שואל אותו תובריש קגנוביץ', אדון קגנוביץ', מדוע אתה מסתכל על השעון? אז הוא לוחש לו, אל תגיד לאף אחד, אבל יש לי יורצייט אחרי אבא שלי, ואני רוצה לרוץ לפחות להגיד קדיש, בקסטה גדול במוסקבה, היה קרוב לקרמלין. אז אני רוצה לתפוס קדיש, וככה להתחמק ולחזור, אל תגיד לאף אחד. אז בוחרין פורץ בצחוק, הוא אומר, אתה לא צריך לרוץ לבית כנסת במוסקבה בשביל להגיד קדיש, יש פה מניין, לא חסרים פה יהודים. בכל אופן, היהודים היה בכלל אינטלקטואלים, אינטלקטואלים נתפסו לסוציאליזם ולקומוניזם, כי זה היה צדק חברתי. מספרים על ג'ורג' ברנרד שאו, קיבל חתם פרס נובל לספרות, היה מחזאי, אנגלי, גאון גדול, שהיה סוציאליסט, היה חברת חבר, הייתה אגודת סתר, הפאביאניזם, הפאביאנים, היו סוציאליסטים בלונדון. היו בדרך כלל אנשי אצולה. ג'ורג' ברנרד שואו נסע ברולס-רויס, נהג, אבל הוא היה סוציאליסט. אז... מה הוא אמר? טוב, הצמר של הקומוניזם היה מגן ופטיש. בכל אופן, זה כבר היה דיקטטור, את העבודות הזה. בסדר, אז ברנרד שואו דיבר על סוציאליזם, צ'רצ'יל דיבר על סוציאליזם. אז צ'רצ'יל אמר, ההבדל בין הסוציאליזם לקפיטליזם זה שסוציאליזם, קומוניזם, סוציאליזם, אתה כולם שווים במצוקות. ובקפיטליזם כולם שווים בברכות. כלומר, יש סיכוי לכל אחד בקפיטליזם. בקומוניזם אתה מוריד את כולם להיות שווים, אז כולם עניים. אבל במשך הזמן, בימי סטלין, הקומוניזם הפך להיות לדבר הכי צבוע, הכי היפוקרטי, ואנשים מלשינו אחד על השני, והיו צינים. יהודים שעלו מרוסיה, אפילו בישיבת הכותל באו בחורים מרוסיה. בדרך כלל קיבלו, דבר אחד טוב מאוד עשו הקומוניזם, הם הפכו את, את החברה הרוסית שהייתה מאוד פרימיטיבית ומאוד ברברית, הכריחו אותם לקבל השכלה בסיסית ולפעמים השכלה גבוהה והכל היה בחינם. אז הם הפכו אותם והיו אנשים מוכשרים. נגיד העלייה מרוסיה לארץ גרמה לירידה ברמה הדתית, כי הם היו אתאיסטים, היו אנטי דתיים, הקומוניזם היה אנטי דתי, ראה את עצמה כדת, וסטלין היה אלוהים, שמש העמים, והכל זה היה ממש כמו אומן צדום, זה הלך ממש עם רעיונות של דת. הם היו אתאיסטים, סטלין אמר איזה כוח יש לאפיפיור, כמה דיוויזיות יש לאפיפיור, הוא אמר הדת זה אופיום להמונים ועוד כל מיני דברים. הוא ידע מה זה דת, הוא למד בסמינר לגברים, אז הוא זרזל בזה, הוא היה סימיקן גדול. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, הרוסים פיתחו מאוד את המדע, לא את ההייטק, אבל את הלואו-טק, הם מאוד פיתחו, הם היו הראשונים ששלחו חללית לירח והכל, ספוטניק, יולי גגרין, שלחו אדם לשון הירח, זה הכניס את אמריקה ללחץ גדול, הייתה מלחמה בין גושים כבר.
איך מדינה מסוגלת לצרוד תוך כמה עשרות שנים בלי אינפלציה או דברים
מסוגלים? אין אינפלציה, כי הכל מרוכז ולא מדברים על אינפלציה. הכלכלה הייתה על הקרשים, הייתה על הפנים. אבל הכל הוסתר, הכל טויח, הכל זה. בסוף הם התפרקו. לא הייתה יעילות. חרושצ'ב שירש את סטלין כבר היה יותר ליברלי יחסית, כן? אז הוא נתן כל מיני הקלות. הוא אמר שבמקום הקולחוזים שהם היו קיבוצים בעצם, כן? שהכל שייך למדינה וכל אחד מקבל בלי קשר לפרודיקטיביות, כל אחד מקבל אותה מסכורת, אותה הכנסה, וזה היה מאוד לא יעיל, כן? אז הוא הרשה שכל חקלאי יהיה לו כמה חלקות קטנות של גידול פרטי. נוצר מצב ש-80% מהחקלאות הרוסית הייתה מהחלקות האלה שנבנו 10% מכלל השדות החקלאיות ברוסיה, כלל המשק החקלאי ברוסיה, 80% מהתוצרת הייתה משלם. כי אדם באותו הקיבוצים, קיבוצים זה בלוף אחד גדול. כשהם היו, היום הקיבוצים הפכו על יישובים, מה שקורה, כמו מושבים או דברים כאלה, אבל הקיבוצים המקוריים שהם היו מאוד ברעיון קומוניסטי, הם היו שונים מהקומוניזם שהם לא, זה לא היה משהו ארצי, זה היה משהו קטן, כן? קולקטיב כן, אבל הם לא ניסו באמצעים אלימים להשתלט על המדינה, ואילו לנין וטרוצקי השתלטו באמצעים אלימים על המדינה. זה גם היה אחרי מהפכה שהכל העולם העתיק נהרס, תמיד זה הייתה גם הזדמנות, הייתה גם ציפייה למשהו חדש. הקיבוצניקים, מה הייתה הציפייה של משהו חדש? ללכת נגד המסורת. הקיבוצניקים אגב היו מאוד מאוד מתקדמים מבחינת אפילו פוסט מודרניים, מבחינת חיי משפחה, לא היו חיי משפחה, היה בית ילדים, היה הרבה דברים שאחר כך נכנסו לחברה המערבית רק בשנות ה-60 וה-70. הקיבוצניקים התחילו את זה בשנות ה-30, 20 ו-30. הם היו מהפכנים, אבל לא ברמה הארצית. ניסו, הם היו שמחים לשלוט על כל ארץ ישראל, אבל היה גם, הייתה בורגנות, והייתה גם הרבה רוויזיוניזם והכל הזה. הם היו מעשיים, הם הבינו שהם לא יכולים לשנות את המדינה, אבל בתוך הקיבוץ עצמו זה היה קומוניזם, קומוניזם טהור. וגם כן, הם לא הצליחו, הקיבוצניקים הם התחילו להצליח כאשר הם הפכו להיות לפריבטיזציה, אז היו קיבוצים עם סטארט-אפ וכל מיני דברים, יש קיבוצים מאוד מאוד עשירים, והם חילקו את הרווחים ביניהם, אבל זה כבר היה בשנות השנים האחרונות. הקומוניזם לא יכול להחזיק מעמד, כי זה נגד טבע האדם, הרב קוק כותב על זה, ושאול ליבוביץ' כותב על זה, להבדיל. זה לא ריאלי, זה נגד טבע האנוש. אי אפשר ללכת על שוויוניות כמו רב מבחינה כלכלית. זה גם לא נכון מבחינה אמונה, אמונית, להגיד שהכל חי על כלכלה ועל מעמדות. יש גם השם, יש גם תורה, יש גם מצוות, יש עוד כל מיני דברים. הקומוניזם כפר בכל זה. אז בכל אופן, הקומוניזם קרס לפני 25 שנה. מה שמאוד מעניין שהוא קרס בלי שפיכות דמים, אבל בואו לא נזלזל בזה, עדיין 1.5 מיליארד אנשים בעולם הם קומוניסטים. אבל שוב, בסין זה קומוניזם שעטנס, זה קומוניזם עם ביזנס ועם עשירים והכל, הם עשו שם כל מיני תיקונים, אבל בגדול זה מדינה של דיקטטורה של משרד. שין קוראים לו משהו כזה, שין. המנהיג, זה הולך עם פולחן אישיות, כמו שהמאוצות אם היה קומוניסט קיצוני, אבל זה מאוד קסם לאינטלקטואלים בצרפת, באמריקה ובכל מיני מקומות. על זה התפתח המקרטיזם ברוסיה, באמריקה נגד הקומוניזם, כי הם פחדו בגלל המלחמה הקרה שהם סוכנים שטולים של הקומוניזם. בקיצור, זה דבר מאוד מרתק. היהודים תמיד היו תקני עולם, היהודים תמיד אהבו צדק, והקומוניזם הטהור הצטייר כצדק, אבל זה לא היה אף פעם מעשי. זה הרבה, מהר מאוד הפך להיות למשהו צבוע, אמצעי של שלטון, אמצעי של אחיזת עיניים. סטלין חי כמו מלך, לא היה שוויוני, ולא סטלין ולא הראשים של המפלגה הקומוניסטית, ורק מי שהיה חבר מפלגה הקומוניסטית יכל להתקדם ברוסיה. זאת אומרת, זה לא היה שוויוני בכלל, זה היה אחיזת עיניים. עד כאן בנושא של קומוניזם ושוויוניות ויהדות, אנחנו נדבר אולי על עוד נושאים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.